שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
Are you telling me you built a time machine? שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה.
רגע, 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 מה קורה פה? איפה אנחנו נמצאים? אני מארח.
המואפ.
כן, אז כאן רן תבורי מארח את רן לוי. היי רן.
אהלן.
מה שלומך רן?
בסדר גמור, מה שלומך רן?
מצוין, מה שלומך רן? אופה, עוד פעם נכנסנו לזה.
ללופ.
כן. אז כן, אז היום אנחנו נמצאים במקרה ברוורסים פלטפורמה, ואנחנו מארחים את רן לוי, שבין השאר הוא גם איש חומרה ותוכנה, ואנחנו ממש הולכים לדבר, למעשה לארח את רן לוי בפודקאסט שלנו. התרגשות גדולה. מיד אני אתן לרן להציג את עצמו למי שבמקרה, במקרה, במקרה מאזין לפודקאסטים ועדיין לא מכיר את רן, אז מיד תכירו. היום אנחנו נמצאים באפריל, 5 באפריל, הפרק הוא 261, והשעה היא 9 בערב. אז רן, ספר לנו בקצרה, מי אתה?
אז כמו שאמרת, אני שדר פודקאסטים מזה 7-8 שנים, זה חיי הלילה שלי, חיי היומיום, אני מהנדס, התחלתי את הקריירה בעולם החומרה בתור בורד דיזיינר, ובשנים האחרונות אני מתעסק בתחום של מה שנקרא תכן של FPGA, שעליהם נדבר מיד.
כן, וגם תושב הצפון, שאין הרבה כאלה בישראל, אז זה גם נחמד לדעת. וכן, אז לא הזכרת את שם הפודקאסט, שם הפודקאסט הוא כמובן עושים היסטוריה, אז מי שעדיין חסר לו מה להזין בזמן הנסיעה, הטיול עם הכלב, הג'וגינג או שטיפת הכלים, מוזמן קודם כל להוריד את כל הפרקים של רן לוי לפני שהוא מאזין לפרק אחד נוסף שלי, ולהזין לכולם, מבטיח לכם שלא תתחרטו.
ranlevi.com, זו הכתובת.
ומחפשים באייטונס או זה, פשוט עושים היסטוריה, נכון?
נכון.
יפה. אוקיי, אז FPGA, אנחנו קצת פעם אחת ממש ככה בריחוק, הזכרנו את הנושא של FPGA, אבל אף פעם לא נכנסנו אליו לעומק. אז ככה, בגדול, מה זה FPGA ומה הקשר שלך אליו?
אז FPGA זה התחום האפור שבין חומרה לתוכנה, אפשר להגיד. אני מניח שכל המאזינים שלנו יודעים ששבבי סיליקון הם בסופו של דבר אוסף של שערים לוגיים, אור, נוט, אנד, כל שבב ומה שזה לא יהיה, ממעבד ועד זיכרון, הכל עשוי בסופו של דבר משערים לוגיים. הבעיה עם שבבי סיליקון, מה שנקרא ASICים, היא שהם די קפואים, אפשר להגיד. ברגע שאתה יוצר את הסיליקון הזה במפעל, בפאב, הפונקציה שלו היא קבועה לחלוטין. אם יצרת מעבד, אז זה המעבד שיש לך, ובשביל להחליף אותו לצורך העניין, אתה חייב להחליף את השבב פיזית. FPGA זה איזשהו, בוא נגיד, שבב היברידי שכזה, שאפשר לקנפג את הלוגיקה שבתוכו, בצורה דינמית, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה שיהיה לי פה פונקציה לוגית של מעבד, ולחבות אותו, להפעיל אותו מחדש, ועכשיו הוא לא יותר מעבד, הוא יהיה זיכרון רם, או שהוא יהיה קונטרולר של USB, או כל לוגיקה שאתה בעצם רוצה, פחות או יותר. אתה יכול לעשות את זה, כמו שאמרתי, גם באמצעות, אחרי שאתה מחבא ומדליק את המתח, ואז הוא מבצע קונפיגורציה מחדש של עצמו. בשנים האחרונות יש אפילו את האפשרות כבר יותר ויותר לקנפג את זה באופן דינמי. זאת אומרת, נניח שאתה עכשיו, ה-FPGA שלך מקונפג כמעבד, עם הספק נמוך, אתה יכול להחליט בפרק זמן של מיקרו שניות, להפוך אותו ל-FPGA עם ביצועים גבוהים. שזה משהו שהוא נותן את הטוב שמשני עולמות.
אז הנה דימוי שחשבתי עליו הרקע, ובוא תגיד לי אם הוא נכון. אז אם אנחנו מסתכל על ASIC, אז אפשר לשפוט את זה אולי לחמר, שברגע שאתה מעצב אותו, צורף אותו בתנור, ומאז הוא נשאר קשה כמו אבן, לעומת פלסטלינה, שזה FPGA, שזה משהו שאתה יכול כל פעם לעצב מחדש, ואם אתה מחבא את החשמל, היא נמסה וחוזרת למצבה התחלתי.
נכון מאוד, זה אנלוגיה נפלאה, אני חושב.
אוקיי, אז FPGA זה בעצם ראשי תיבות של Field Programmable Gate Array, שזה בעצם, אפשר להגיד, חומרה בתוכנה, בניגוד לרוב המחשבים שיש לנו היום, שבהם החומרה היא קבועה, אבל התוכנה משתנה, פה למעשה החומרה, אפשר להגיד, משתנה, החומרה עצמה. אז איך בעצם זה עובד ברמה הפיזיולוגית? כלומר, איך עושים כאלה דברים?
זה, כל FPGA כזה מורכב מתאים, שהם תאים שבסופו של דבר הם קונפיגורבילים על ידי תאי זיכרון. יש שם ממש תאי זיכרון מסוג SRAM קטנים כאלה, שיוצרים, בוא נגיד, ממש ממש יורדים למטה, הם יוצרים truth tables כאלה, טבלאות אמת שלמדנו עליהם בתארים תואר ראשון, כך שאתה יכול בעצם לשחק עם טבלת אמת מסוימת איך שאתה רוצה, לפי מה שאתה צורב באותם תאי זיכרון SRAM, והם נצרבים בדרך כלל בקונפיגורציה הראשונית שהמתח עולה, ומאותו הרגע הם נשארים פחות או יותר אותו דבר, חוץ ממקרים מסוימים, כמו שאמרתי, שאפשר גם לשנות אותם on the fly, וכשאתה משנה טבלת אמת, אז הרי בסופו של דבר, מה זה שער לוגי? שער לוגי זה טבלת אמת, הוא מממש איזושהי טבלת אמת, נכון? אם זה נוט, אז הטבלת אמת מאוד פשוטה, שנכנס אחד, יוצא אפס, ואם זה דברים קצת שונים, כסור וכאלה, זה טיפה שונה. אבל ברמה הבסיסית, ככה זה עובד. חוץ מזה, אמרנו שחוץ מהאלמנט הקטן הזה של טבלאות אמת, כנות שמסתובבת בפנים, יש גם רכיבי זיכרון, פליפלופים למיניהם, ויש איזשהו מה שנקרא פאבריק, שהוא בעצם בס כזה שמחבר את כל אותם טבלאות אמת והתאים הקטנים האלה, וגם אותו אפשר לקנפג. אתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה שהתא הזה יתחבר לתא השני, ו... התא הראשון יתנתק מהתא השלישי, למשל, ככה אתה יכול לממש איזה פונקציה לוגית שאתה רוצה.
אז השאלה, אולי קצת התחלת לענות על זה מקודם, אבל אני שאלת השאלה מפורש. אז בסדר, אז הבנו בגדול מה זה FPGA. עכשיו השאלה בעצם, מה אכפת לנו? כלומר, למה אנחנו צריכים את זה? אמרנו שיש ASIC. ASIC זה חומרה, כמו שאנחנו מעבדים, כמו שאנחנו מכירים, מעבדים, זיכרון וכו', וחומרה אפשר לתכנת, כלומר, לא צריך להחליט מראש מה הולכת לעשות. אז מתי אנחנו צריכים את FPGA, יותר נכון, באיזה use case נכון להשתמש ב-FPGA, שלא נכון להשתמש ב-ASIC פלוס תוכנה?
אז אחד מהעקרונות הבסיסיים בהנדסה זה תשתמש בכלי המתאים של לבצע את העבודה שאתה רוצה לעשות. במקרה של חומרה, אם אתה רוצה לעשות דברים מהר מאוד, אז חומרה זה במיוחד בשבילך, כי אנחנו יודעים שקבועי הזמן בתוך שבב ו-ASIC זה ננו שניות, זה פיקו שניות, דברים קורים מאוד מאוד מהר בתוך ASIC. אם אתה רוצה, אבל אין לך את הגמישות הזו, נכון? יש לך בעצם את הסיליקון שהוא קבוע והפונקציה שלו היא די ידועה. מהצד השני, יש לך את התוכנה שקבועי הזמן בתוכנה הם ברמת המיקרו שניות בדרך כלל. שזה כמה זמן לוקח לבצע איזושהי פקודה בסיסית.
כלומר, פי אלף בגדול. פי אלף יותר.
נכון. סדרי גודל. FPGA בא למלא בעצם את החלל הזה של קבועי זמן שהם איפשהו באמצע ואפילו יותר קרובים אל החומרה של ה-ASICים, מכיוון שכמו שאמרנו, FPGA הוא בסופו של דבר חומרה, אז דברים מתרחשים בתוך FPGA ברמה של גם ננו שניות פחות או יותר, זה לא מהיר כמו ASIC, כי ASIC בדרך כלל הוא תפו במיוחד לפונקציה שהוא צריך לבצע, אבל ב-FPGA זה קורה מספיק מהר שזה שווה ערך פחות או יותר, אבל מהצד השני אתה הוא קונפיגורבילי, זאת אומרת אתה יכול באמצעות תהליכים של תכנות, של דיזיין שהם לא רחוקים מתוכנה קלאסית שאנחנו מכירים מהביזנס, להגיע לתכן שאתה יכול לשנות אותו, אתה יכול לבצע שינויים, איתרציות בדיזיין, לעשות דיבאגינג מהיר יחסית.
כלומר, תכנות FPGA זה כמו לתכנת, לעשות תוכנית ב-C, C++, ממש באותה רמה?
כן, זאת אומרת, אתה מגיע באמת בסופו של דבר לרמות אבסטרקציה שאפשר להגיד שהן די דומות ל-C. אנחנו אחר כך, אני מניח, ניכנס את יותר טיפה להבדלים של שפת תכנות קלאסית, של תכנות של מעבדים, לעומת איך אתה מתכנת FPGA. אבל בגדול, זה נותן לך את אותם הכלים. אתה יכול לשנות את החומרה באמצעות source code שאתה כותב אותו בשפת תכנות.
וזה מיד קורה? כלומר, זה מיד רץ ברגע שאתה עושה, אתה יודע, enter, זהו, זה שם?
אתה צריך לצרוב, אתה יוצר קובץ, יש שם, okay. יש תהליך של סינתזה שהוא מקביל לקומפילציה, ואתה מקבל איזשהו קובץ בינארי, שאותו אתה צורב לתוך FPGA, ומהרגע שצרבת אותו, אז מיידית, בתוך כמה, בדרך כלל מילי שניות ספורות, ה-FPGA מתקנפג, ועכשיו הוא מממש את המעבד שרצית שהוא יהיה, או את הזיכרון. אתן לך דוגמה מהחיים, אני באחד מהמקרים בעבודה, אני הייתי צריך לממש... מאבד עם בקר של אתרנט, לצורך איזשהו דמו שהיו צריכים שנעשה מאוד מאוד מהר. עכשיו, יש כמה אופציות לפשוט דבר כזה, זאת אומרת, או שאתה הולך וקונה עכשיו איזשהו כרטיס או חומרה מיוחדת שיש לה בקר אינטרנט כמו שהיו צריכים, מעבד שבדיוק שצריכים, אבל לקנות זה לוקח זמן ולהזמין ורכש וכדומה, או שפשוט מצאתי את ה-FPGA שהיה זרוק בשולחן באחד המעבדות, נכנסתי, קינפגתי לתוכו מעבד, קינפגתי לתוכו זיכרון רם, קינפגתי לתוכו קונטרולר של אינטרנט, כתבתי כמה שורות ב-C++ שרצות על המעבד הזה, ובתוך 3 שעות היה לי סרבר שרץ על השולחן במעבדה.
זה כמו מדפסות תלת ממד, אך לחומרה.
נכון, אבל יש פה דברים יפהפיים שפשוט.
אז זאת אומרת, זה יהיה נכון להגיד שזה בעיקר רלוונטי לפרוטוטייפינג, או לדברים בסגנון הזה, או שזה גם יש איזה ככה שימוש בקרב?
יש איזה המון המון שימושים של בכלל לא פרוטוטייפינג, אלא ממש בפרודקשן. אנחנו בדרך כלל לא כך מודעים להם כצרכנים, כי אלו דברים מאוד מאוד specialized, בוא נגיד, אלא כי בדרך כלל לתכנת FPGA זה דורש מומחיות מסוימת שבסופו של דבר אין הרבה אנשים בעולם שמבינים אותה, אבל אתה תראה אותו במקומות שבהם באמת יש יתרון גדול מאוד ליכולת שלך לעשות דברים ברמת החומרה והיא קונפיגורבילית, למשל באודיו או ב-DSP. אלא מקומות שאתה רוצה שיהיה לך חומרה מאוד מאוד מהירה ויעילה, כי עוברות כמות גדולות מאוד של מידע בפרק זמן קצר, צריך שהלייטנסי יהיה מאוד מאוד, מאוד, מאוד נמוך. ובאמת FPGA זה פתרון קלאסי, כי אתה יכול להתחיל לקנפג את ה-FPGA ללוגיקה הספציפית שאתה רוצה ממש ב-DSP. ואנחנו רואים את זה באמת בהמון המון אפליקציות. אני חושב שכמעט בכל מקום שתראה איזשהו עיבוד, עיבוד אות, אם זה בתמונה, אם זה בכל, כמעט תמיד תמצא שם FPGA בשרשרת הזה.
מניסיונך, אנשים שהיום מתעסקים ב-FPGA זה יותר אנשי חומרה, תוכנה? כלומר, אתה רואה איזשהו מאפיין לאנשים שמגיעים לתחום הזה?
מהניסיון שלי, זה בדרך כלל אנשים שמגיעים מעולם החומרה. אנשים שבאמת התעסקו בעולם הזה של חומרה, לפעמים זה בצד של האייסיקים, כי חלק מתהליך פיתוח של אייסיק, כולל בתוכו גם כתיבה של קוד, שבסוף הופך לסיליקון קפוא, בזמן שמה שאני עושה הופך לסיליקון שמתקנפג דינמית, אבל התהליך מאוד מאוד דומה. ומעניין שאין הרבה אנשי תוכנה, באמת נקודה מעניינת מה שאתה מעלה, אין הרבה אנשי תוכנה שעשו מעבר כזה ל-FPGA, אבל אני חושב מכיוון שאנשי התוכנה שאני מכיר, מסתכלים קצת בחשש על הדבר הזה, כי זה מבחינתם שינוי פרדיגמה לא מבוטל.
כן, זה כאילו עושה את פיתוח החומרה קצת יותר קל, אבל מי שכבר נמצא בעולם פיתוח תוכנה, וזה כבר גם ככה קל, אז כאילו למה לעשות יותר קשה? זה שזה רץ יותר מהר, זה לא מעניין אולי, אלא אם כן, זה מקרים שבהם ממש ממש צריך.
זה גם דורש מהמתכנת שרוצה לעבור פתאום לעולם הזה של FPGA, טיפה להבין בדברים שאולי הוא שכח קצת מהלימודים. תכן לוגי, איך עובד מעבד מבפנים, איך עובד זיכרון, אתה יודע, זה דברים שלא כולם מבינים ומכירים, חוץ מאנשי חומרה שכבר התעסקו בזה מקודם.
כן, זהו, עברת מקודם שערים לוגים וטבלאות, האמת, הצטמרה אותי.
ובצדק.
כן, לא שזה כל כך קשה ומסובך, זה פשוט מזכיר זמנים אחרים.
אבל מצד שני, אני יכול להגיד לך שאני, כמישהו שנמצא רגל אחת בעולם התוכנה ורגל אחת בעולם החומרה, כשיש לך את היכולת לתכנת לא רק את המעבד, אלא, זאת אומרת, לא רק לתכנת למעבד, אלא גם לתכנת את המעבד, אתה יודע, בתוכנה יש לך את התחושה לפעמים שאתה הכל יכול, זאת אומרת, שאם אתה רק תמצא את הכלי המתאים, את הספרייה המתאימה, אתה יכול לעשות הכל, תחשוב שיש לך את היכולת גם לשחק עם החומרה שלך תוך כדי. אני מרגיש לפעמים שכאילו כמעט אין גבול למה שאני יכול לעשות עם הכרטיסיון הקטן שיושב לי במעבדה, אם אני באמת רוצה. וזה מכפיל כוח אדיר למי שמוכן להשקיע את הזמן הזה בלימוד.
כאילו, אני לא צריך אף אחד, אני יכול לעשות את המעבדים שלי. I can make my own people.
בדיוק, אני יכול ליצור את המעבד שלי ולתכנת אותו.
אז איזה בעצם באמת use cases מוכרים? אתה יודע שכיום משתמשים היום ב-FPGA, בתעשייה, ככה בכללי?
כל מקום שיש מישן קריטיקל מבחינת בטיחות, אתה תמצא בדרך כלל FPGA, כי שוב פעם נורא קל לקחת FPGA, ולמשל אם יש לך פונקציה מאוד בטיחותית, אתה רוצה לשמור שבטעות לא איזה קרן קוסמית תפגע לך בצ'יפ ותשבש לך איזשהו משהו, אתה פשוט לוקח FPGA, מריץ את אותו החומרה, את אותה החומרה בשלושה מסלולים נפרדים, ומקבל את התוצאה במין הצבעת רוב שכזו. סתם בתור דוגמה קלאסית בתחום הזה. אז אתה באירוספייס, אתה תמצא את זה בצורה מאוד גדולה.
שנייה, אני לא בטוח שהבנתי את הדוגמה. כלומר, אתה אומר ככה, אם היה לנו מעבד ASIC סטנדרטי, ואיזושהי קרן קוסמית הייתה פוגעת ומשנה שם את הלוגיקה, לצורך העניין, זאת אומרת, מה, הייתה צורבת, נניח, לוגיקה אחרת באופן מקרי? זו הייתה איזושהי מוטציה של הלוגיקה הקודמת?
לא, זאת אומרת, אנחנו, אם זה ב-ASIC, אז בסופו של דבר יש שם תוכנה שרצה, והיא שמורה בזיכרון איפשהו, נכון?
כן.
ואם אתה לא עכשיו פוגע דרך הקרן קוסמית כלשהי, נגיד מטוס שהוא טס בגובה, הוא חשוף הרבה יותר לקרניים קוסמיות. מגיעה הקרן קוסמית, וזה קורה המון, פוגעת בתא זיכרון, ומשנה את הערך שלו מ-0 ל-1.
הבנתי, פגיעה בתא זיכרון. אוקיי, אז למה זה לא יכול לקרות ב-FPGA? וגם שם אמרת שיש כאילו... זאת אומרת, למה בעצם? אוקיי, למה זה חסין?
אז זה קורה, והדרך להימנע מזה, אחת מהדרכים הקלאסיות, היא לממש את אותה חומרה. שלוש פעמים שונות, פשוט לשכפל. אם זה זיכרון, לשכפל אותו שלוש פעמים, את המעבד, לשכפל שלוש פעמים, ידה ידה, ולתת, לבצע, לתת לחומרה לבצע את אותה הפעולה בו זמנית בשלושה מסלולים נפרדים פיזית, ואז התוצאה בסוף של החישוב נעשית על ידי מצביע רוב. כך שאם שניים אומרים שהתוצאה היא אחד, והשלישי אומר שהתוצאה היא אפס, כנראה שהשלישי נפגע לידי קרן קוסמית.
כן, אבל סליחה שאני מקשה, זאת אומרת, אי אפשר לעשות פשוט אותו דבר בתוכנה, כלומר, להריץ בעצם שלושה מחשבים שונים שמדברים ביניהם, ולכל אחד יש את התוכנה הצרובה ברום שלו, וסופו של דבר לעשות הצבעה. זה לא שקול אחד לשני?
אפשר בהחלט, רק שכאן אתה צריך באמת להחזיק שלושה מעבדים פיזית נפרדים שונים על הכרטיס, עם כל אחד עם אספקת המתחים המתאימה לו, והמקום שהוא תופס על הבורד.
הבנתי, כל לא פרקטי.
ואז FPGA זה פתרון קלאסי מהבחינה הזו, ודרך אגב, זה לא, לפעמים אתה גם צריך שברים שיקרו גם מהר, גם מהר וגם בטיחותי, ואז...
ברור, ברור. מעניין, זה, זאת אומרת, את המהירות הבנתי, את הסיפור של הקרן הקוסמית, זה משהו בחיים לא דמיינתי.
זה בעיה מהסוג שבדרך כלל תעשיית התעופה ונאסה מתמודדים איתה. כן. זה בעיה קשה.
איזה קטעים, אפשר, מעניין שאין בטכניון קורס הנדסת תוכנה בחלל. מעניין, כן, אוקיי. אז מהירות זה use case ברור. השאלה היא, אם אתה יכול לספר, נגיד, על מקרים יותר ספציפיים, כלומר, הזכרת קצת מקודם אודיו ו-DSP, יש עוד מקרים מעניינים שאתה מכיר?
שמעתי בתקופה האחרונה כך שבעצם אינטל למשל מנסה לתפוס איזושהי נישה מעניינת בעולם של הדאטה סנטרס, על ידי זה שהיא מוציאה, או שהיא הוציאה או שהיא עומדת להוציא שבבים שלה שמכילים גם מעבדי אינטל לעולם הסרברים, אולי אקסיונים יכול להיות, אני לא בטוח, עם FPGA, צמוד, על אותו השבב, זאת אומרת, ממש בלתי. כך שחלק לפחות מהפונקציות הלוגיות שצריך לממש על ידי השבב הזה, המעבד יעשה אוף-לודינג בעצם וייתן לחומרה של ה-FPGA לממש אותם, וכך הם יכולים להאיץ אולי חלק מהפעולות שאולי מתרחשות בתדירות יותר גבוהה, בסדרי גודל. זאת אומרת, אתה פתאום יורד פי אלף, אתה נעשה פי אלף יותר מהיר בדברים מסוימים.
הבנתי. כלומר, אם נגיד מעולם הקומפיילרים מדברים על לופ אופטימיזיישן, נגיד יש איזשהו לופ שרץ, מגלים שהוא רץ מיליון פעמים, אז עושים לו איזושהי אופטימיזציה, אז פה אתה אומר, באופן דינמי, המעבד ישים לב שיש קטעים בתוכנה, שהוא לא מכיר מראש התוכנה, אבל יש קטעים בתוכנה שהוא רואה שהם רצים הרבה פעמים, אז הוא יצרוב אותם באופן דינמי לתוך ה-FPGA, וככה הם ירוץ יותר מהר.
אני לא יודע אם זה יכול לקרות באופן דינמי. אני מניח שדבר כזה באופן דינמי זה אפשרי וזה יותר קשה, וכנראה שמה שקורה זה שמראש המהנדסים יכולים להגיד, אוקיי, זו פונקציה שכנראה המעבד יכול לבצע אותה איקס פעמים בשנייה, אנחנו יודעים שהוא יבצע את זה, בוא נעשה לאופלודינג וכך אנחנו נהיה יותר.
כלומר, דברים טיפוסים של מערכות הפעלה, נגיד אם זה Windows, אז יש פונקציות שקורות הרבה פעמים, אז כבר יודעים את זה מראש, ואפשר לתכנן את המעבד בקלות באמצעות ה-FPGA, ככה ש-Windows ירוץ עליו יותר מהר, לצורך העניין.
נכון.
אוקיי, use case אחד שאני שמעתי עליו פעם, זה באלגו טריינינג, שבין השאר אחד הפרמטרים שם זה זריזות, עד כמה מהר התוכנה יכולה להגיב, וגם שם יש חברות שמשתמשות ב-FPGAs, כדי פשוט להריץ את הדברים יותר מהר. אתה עשית פודקאסט ארוך ויפה על זה, בין השאר הזכרת שאחד הפרמטרים היותר משמעותיים זה מהירות התקשורת, ולא כל כך מהירות העיבוד, כי מהירות העיבוד היא הרבה הרבה יותר מהירה ממהירות התקשורת, אבל כשמצליחים להוריד את מהירות התקשורת לממדים אפסיים, אז מהירות העיבוד כבר מתחילה להיות רלוונטית ומעניינת.
כן, ופה כל ננו שנייה יכולה להיות משפיעה.
כן, תקנה, תמכור.
בדיוק.
אוקיי, אז מקודם קצת התחלנו לדבר על איך זה לתכנת. אמרנו שזה משהו שאולי קצת דומה ל-C או C++, אז בעצם איך נראה התכנות, איך מתכנתים FPGA, מה השפות, מה המתודולוגיות?
אז שתי השפות העיקריות בתחום הזה שאיתם כותבים ל-FPGA, זה VHDL ו-Verilog. אלו שתי שפות שהמקור שלהם לא כזה עתיק במונחי עולם התוכנה, אני חושב, כי כל הנושא של FPGA הוא די חדש, שנות ה-90 או משהו כזה. VHDL, אני חושב, היא שפה שהתחילה מהצבא האמריקני, ורלוג הגיעה קצת אחר כך. אז יש נקודות דמיון ויש נקודות שונות בין השפות האלה לשפות רגילות. מבחינת הדמיון, אז אני חושב שהתהליך העקרוני של, של עבודת תוכנה יהיה די מוכר, אני חושב, לכל מי שמתעסק בתחום הזה. אתה כותב את הקוד שלך, מקמפל אותו, צורב אותו לשבב הרלוונטי, ואתה עושה את הסייקלים כל הזמן. אתה מעדכן גרסאות וצורב. אז זה די דומה. חוץ מזה, גם הסינטקס מאוד מזכיר, הוא מאוד מזכיר שפות שאנחנו רגילים. יש שם את כל הקונסטרקטים הרגילים של פונקציות, של if else, for, קסים. זה נראה קוד דומה. ומבחינת הרמת אבסטרקציה שאנחנו מדברים עליה ב-VHDL, זה קצת אולי יותר דומה לאסמבלי, אפשר לומר. זאת אומרת, רמת האבסטרקציה היא מאוד מאוד נמוכה. זה לא שפה שהיא high-level, אין שם דברים כמו object-oriented ודברים כאלה. בעיקר מכיוון שקשה מאוד לקחת איזושהי קונסטרוקציה שהיא יחסית מורכבת, כן, כמו איזשהו אולי אובייקט למשל, ולמפות אותה בסוף בסוף, הקומפייר שלנו, הסינתסייזר, צריך לדעת להפוך את זה לשערים לוגיים.
Okay.
זה משימה שהיא קשה מאוד מבחינה חישובית.
אבל זה הגיוני, אני לא יודע אם נדבר פשוטיות, האם הגיוני לכתוב שפה שהיא קצת יותר שפת על, שמתקמפלת ל-VHDL או ל-Verilog, שבסופו של דבר מתקמפלות ל-FPGA?
כן, יש גם ניסיונות לעשות בדיוק את זה, לקחת שפות כמו פייתון, כמו סי, זה כבר ניסיונות שעושים איתם הרבה, בדרך כלל הן לא מצליחות, מכיוון שאתה מוצא לצלך בסופו של דבר, כותב שוב פעם מאוד מאוד low level, רק בשפה אחרת. כי פשוט לסינתסייזרים נורא קשה לעשות את המעבר הזה בצורה גם שהיא תהיה יעילה, בוא נאמר עוד ככה. למשל, אם אתה מסתכל על לולה, פור למשל, אז הלולה הזו, אתה יכול לממש אותה בחומרה בהמון המון שיטות שונות. יותר טעים, פחות טעים, היא תתפרס על פני שטח יותר גדול בתוך המעבד, או שטח יותר קטן, עם קצב, עם קצב שעון יותר מהיר. יש המון דרכים לעשות את זה. וזו משימה די קשה לקומפיילרים לעשות את המעבר הזה.
אז אולי בעצם נדבר על ההבדלים, זאת אומרת עכשיו דבר על הדמיונות, על הדמיון. אם נדבר על ההבדלים, אז אולי נבין יותר טוב למה קשה לקמפייל שפה high-level ל-FPGA.
בדיוק. אז אני חושב שההבדל המשמעותי ביותר, ההבדל הראשון שנתקלים בו, זה שב-VHDL ו-Verilog, האקסקיושן שלנו הוא לא טורי, כמו שלמשל כל תוכנה היא בסופו של דבר איזשהו סיקוונס טורי של פקודות, אלא מקבילי. זאת אומרת, אתה כותב את הקוד שלך מתוך ידיעה שכולו רץ כל הזמן בו זמנית. שזה משהו שהוא באמת, באמת שונה, הוא משנה לך את כל המיינדסט. אני חושב שזה אחד הדברים אולי שגם מפחידים מאוד, אנשי תוכנה בהתחלה, כשמנסים לבדוק מה זה בעצם ה-FPGA הזה.
רגע, הפחדת אותי, שנייה, הפחדת אותי פה. מה זאת אומרת מקבילי? כלומר, כמה כאלה רצים? 5, 10, 50, 100?
הכל.
אין סוף? עכשיו,
כל תהליך שרץ בעצם ב-FPGA בתור תהליך חומרה, הוא פעיל כל הזמן. אותות זורמים, בוא נגיד ככה, חשמל זורם כל הזמן דרך השערים הלוגיים שלך. אז אתה לא יכול להניח שאם למשל עשית לולאת פו, למשל, אתה לא יכול להניח שקורה משהו אחד, ולאחריו בלולה קורה משהו השני, ואז השלישי, לכולם קוראים בו זמנית. זה מאוד מאוד משנה את התפיסה שלך לגבי איך אתה כותב דברים מסוימים. זה הרבה פחות מפחיד, אני חושב, מה שזה נשמע בהתחלה, פעם שאתה מבין בעצם, שכשאתה כותב דברים מסוימים, יש דברים מסוימים בשפה שאתה כותב, שאתה חייב להתייחס אליהם כאילו מתרחשים כל הזמן ברקע, כמו איזשהו אולי, האנלוגיה, אני חושב, היא תכנות בסביבה שהיא מרובת פרוססים, זאת אומרת, דברים שרצים במקביל כל הזמן. ויש דברים שאתה יכול להניח שקורים אחד אחרי השני, כשאתה בעצם מכניס איזשהן דרגות מסוימות של פליפלופים בדרך, שיכולים לשמור מצב, כן, הם שומרים זיכרון כאילו, ואז אתה יכול להניח שמשהו בא אחרי משהו, אבל אז אתה צריך לדאוג בצורה מיוחדת, שבאמת מה שאתה רוצה קורה אחרי משהו אחר, שזה, אתה יודע, זה נשמע מאוד מורכב, מאוד מפחיד. גם תכנות בעצם עם הרבה פרוססים בצורה מקבילית, הוא גם יכול להיות די מורכב, בסופו של דבר. אבל הוא גם למה שנותן את העוצמה בעצם למה שאתה יוצר. כי אם אני יכול לבצע בתוכנה רגילה, למשל חישוב, אני צריך לבצע את החישוב הזה צעד אחר צעד אחר צעד, ורק להגיע לתוצאה בצעד העשירי, ב-FPGA אני יכול לעשות כל החישוב הזה במקביל, ובצעד אחד, ולהגיע לתוצאה, בצעד השני.
אוקיי, כלומר, אם זה מעגל שיש בו, נגיד, מיליון שערים, אז ייתכן שמיליון פקודות ירוצו בו זמנית.
בדיוק. צריך קצת לחשוב על זה בצורה שונה כשאתה בא לתכנת. אבל זה עניין של מיינדסט, לשנות מיינדסט.
ואם אתה רוצה, אתה יכול להכניס ביניהם עיכובים כאלה, עיכובים סינתטיים באמצעות פליפ-פלופים שהזכרת מקודם.
בדיוק. ההבדל השני המשמעותי הוא שמה שאתה כותב מתמפה בסופו של דבר לרכיבי חומרה. זאת אומרת, אתה אולי לא מודע לזה בכל שנייה שאתה כותב קוד, אבל כשאתה כותב if else לצורך העניין, בסופו של דבר זה מתמפה לאיזשהו רכיב חומרה מאוד מסוים. במקרה הזה זה יכול להיות איזשהו מולטיפלקסר, או עוד אחד מהקונסטרוקציה ששכחנו מהם כשהיינו בתואר הראשון. לא תמיד זה מעניין את מי שכותב את הקוד באותו הרגע, אבל אם אתה כותב למשל, אולי בוא נאמר, במקום for אתה כותב לולה אחרת, while, אולי סתם לצורך הדוגמה, אלו שני דברים שונים ברמת החומרה. ולהבדלים ברמת החומרה יכולות להיות משמעויות מאוד מעניינות לפעמים, אתה יודע, אתה יכול לגרום לצריכת הספק יותר גבוהה של השבב, או שאתה יכול להגביל את מהירות, את תדר השעון המקסימלי שהשבב שלך יכול לרוץ בו. כי בחרת בקונסטרוקציה הלא נכונה מבחינת השפה, בשביל לייצג את מה שאתה רוצה. זה משהו שבדרך כלל מתכנת, רגיל, לא חושב עליו. אנחנו, לא מעניין אותנו בסוף, בדרך כלל, איך מיוצג if else בתוך מעבד. זה לא מעניין, אלא אם כן אתה אולי מתעסק ב-high performance computing, ועכשיו אכפת לך שזה ייקח ארבע מחזורי שעון במקום שלושה מחזורי שעון. ברור, משהו כזה.
וגם לא מעניין אותנו שעון, אם כבר הזכרת.
נכון מאוד. חוץ מבאמת מצבים שחשוב לך נורא נורא שזה יקרה מאוד מאוד מהר, ואתה עושה אופטימיזציות מטורפות בשביל זה. ב-FPGA אתה חייב כל הזמן לשים את זה in the back of the mind, כי אם אתה תפספס ותבחר את הקונסטרוקציה לא נכונה, יהיו לזה השלכות בעולם האמיתי, אפשר להגיד. שזה עוד משהו, שעוד איזשהו הבדל מאוד מהותי, ש החומרה במקרה שלנו והתוכנה כביכול, זאת אומרת הייצוג החומרתי של ה-FPGA והסורס קוד שאתה כותב, מאוד מאוד קשורים אחד לשני, כמו שאמרנו, כי אחד מייצג את השני, ככה שאם יש לך בגים, הבגים האלה הם לא בהכרח בגים לוגיים, כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, אתה יודע, במקום רציתי לכתוב אחד ועוד אחד, כתבתי אחד פחות אחד, זה בג לוגי. הבג שיכול להיות בנוסף לזה, כמו למשל, אתה יודע, אולי פספסתי את מחזור השעון בזמן שלא הייתי צריך. אולי האספק שלי בשלבים מסוימים חצה סף מסוים שאולי, לא, זה דוגמה שהיא קצת יותר מדי לא מציאותית. אבל המון המון בגים קטנים,
התחממות,
או לא, זה בדרך כלל דואגים לזה היצרנים, זה לא יקרה. אבל כן, למשל, אתה אומר, בתוכנה אנחנו לא חושבים על שעון בדרך כלל, זה באמת לא מעניין אותנו. ב-FPGA השעון הוא הכל. אם אני כותב לא נכון, אני יכול לייצר באגים שהם לא בלוגיקה, הם בשעון. וזה באגים מאוד אכזריים בדרך כלל, לדבג אותם, כי אתה יכול לדמיין לעצמך.
כן, שנייה, תעצור, תעצור שנייה את השעון, רגע, אני רוצה להסתכל. אז אם כבר מדברים, אז איך מדבגים? איך בודקים ואיך מדבגים תהליכים כאלה?
כן, עוד הבדל שהוא נקודה מאוד כאובה. אתה, השלב הראשון בדרך כלל בתהליך העבודה זה, אתה כותב את הקוד, את הקוד שלך, ואז אתה מסמלץ אותו בתוכנה, בסימולטור, שכאילו מדמה את החומרה, את ה-FPGA. הוא כאילו משחק את התפקיד של השבב. שזה בדרך כלל עובד יפה, זאת אומרת, בדרך כלל זה עובד יפה, חוץ משני חסרונות. הראשון הוא שא', סימולציה כזו היא איטית מאוד, כי אנחנו מנסים לסמלץ חומרה באמצעות תוכנה שרצה על מחשב. אז למשל, בממוצע, כשאני עובד עם דברים אצלי בעבודה, לסמלץ משהו שקורה במציאות במשך 15 מילי שניות, זה יכול לקחת לי בין 7 ל-8 דקות בזמן אמת. זאת אומרת, על מצב שבו אני רוצה לסמלץ תהליכים שלוקחים שנייה בעולם האמיתי, אני לא יכול לסמלץ את זה. כי זה פשוט ייקח לי יומיים של המתנה, שהסימולטור ירוץ. זה פשוט לא מעשי.
זה כאילו אז... מחזיר אותנו לימים שבהם היה תורים למחשבים בלילות.
בדיוק, בדיוק. אז זה אתגר. אתה צריך שזה, לכתוב את זה בדרך כלל בצורה כזו, שזה יעבוד על המכה הראשונה בדברים האלה, אחרת אתה תאכל הרבה קש.
פשוט לכתוב ואז... בלי באגים. כן, זה קל.
פשוט לכתוב בלי באגים. רגע, ואז, גם אם אתה כותב יפה ובלי באגים, עדיין ישנה האפשרות שהסימולטור שלך וה-FPGA שלך האמיתי לא בדיוק יהיו זהים אחד לשני. אתה יודע, אתה מניח שהסימולטור מתנהג כמו החומרה. אף אחד לא אמר שהוא באמת מתנהג כמו החומרה. ואני כבר נתקלתי בלא מעט באגים שהם תוצאה של הבדלים בין מה שהסימולטור מראה ומה שמתרחש באמת בתוך השבב הפיזי.
זה דרך אגב מגיע מאותו יצרן ברוב המקרים, הסימולטור?
לא, בכלל לא, בכלל לא. וזה בדיוק שורש הבעיה. כמובן, היצרנים משתדלים מאוד שזה יהיה מאוד דומה, אבל תמיד יש הבדלים קטנים, ובמקרה הקצה אתה נופל לדברים האלה. אז פשוט אתה יודע, אנחנו עושים מה שנקרא אולי הנדסה דפנסיבית לפעמים, אתה עושה שמרנות יתר בשביל להימנע להגיע למקרי קצה. שוב, עניין של ניסיון ולדעת לאיזה בורות בשאיפה לא ליפול, אבל חבר'ה צעירים בדרך כלל לא, קצת לומדים את זה דרך הרגליים.
אוקיי, אז בוא
נתקל. שלב אולי השלישי והאחרון של הקושי הספציפי הזה, זה מה קורה בעולם האמיתי, איך אתה יכול לדבק משהו שרץ באמת על FPGA. זאת אומרת, עכשיו כתבת משהו, צרבת אותו לתוך שבב FPGA אמיתי, מסתבר שאתה כן יכול לראות את הלוגיקה שרצה בפנים. באותו אופן שבו תכנתים ב-C למשל, יכולים לעשות עכשיו break points ולראות מה קורה בתוכנה שלהם בזמן אמת, גם ב-FPGA אפשר לעשות את זה, רק ההבדל הוא שלנו אין break points. זאת אומרת, אתה לא יכול לעצור את החומרה. אני יכול להתחיל להקליט מה קורה בפנים ולנתח אחר כך. אז גם הדיבאגינג הוא די קשה.
אוקיי. בסדר, אז זה אולי שקול להסתכל על הלוגים של התוכנה. אתה לא יכול לעצור אותה, אבל אתה יכול לראות בגדול מה היא עשתה. אוקיי, אז אנחנו כבר מתקרבים ככה לקראת הסוף, אז בואו נעשה סיכום ואחר כך קצת מבט קצר אל העתיד. אז בגדול דיברנו על ASIC, שזה בעצם רוב החומרה שאנחנו משתמשים, מה שנמצא במחשבים שלנו, בטלפונים, בשאר המקומות, שהיא מהירה, היא זולה יחסית, אבל היא קפואה, אי אפשר לשנות אותה. דיברנו על תוכנה, שזה מה שרץ מעל ה-ASIC ברוב מקרים, ועל FPGA, שזה איזשהו פשרה בין שניהם, שטובה ללא מעט מקרים.
נכון.
אז איך נראה העתיד של FPGA? האם הוא ורוד? מה אתה רואה? מה המגמות נכון להיום? לאן זה הולך?
אני באופן אישי חושב שצפו לנו עתיד מאוד טוב בקטע הזה, מכמה סיבות. קודם כל, המחירים. FPGA, כמו שאמרתי, טכנולוגיה חדשה מאוד. זאת אומרת, ה-FPGA הראשונים יחסו לשוק בשנות ה-90, שזה ממש לא מזמן במונחים של טכנולוגיה. ואם רצית לקנות FPGA ולנסות איתו ולשחק איתו ולראות אם אפשר לעשות איתו משהו, זה עלה מאות דולרים במקרה הטוב. בשנים האחרונות אנחנו רואים צניחה חדה מאוד בתחום הזה, והיום כל חובב טכנולוגי יכול לקנות בורד עם FPGA קטן, אפילו לא קטן, אפילו מכובד בעלות של כמה עשרות דולרים. אתה יודע, משהו ברמת הרסברי פאי וארדואינו ורמות המחירים האלה.
מה סדר גודל של כמה שערים לוגים יש על לוח כזה מכובד?
מדברים על בסביבות, זה נספר בתאים או סלייסים, ומדובר על בערך 30,000-40,000, שזה אומר שאתה יכול לממש בו לפחות מיקרו-קונטרולר אחד. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב עליו לתוכו מיקרו-קונטרולר אחד. כמובן שבדרך כלל אתה לא תכתוב מיקרו-קונטרולר, אתה יכול אם אתה רוצה, לא תכתוב אותו ממש מאפס, אתה בדרך כלל תשמש ב-IP שהחברה או אחת מהחברות נותנות לך, אבל זה מאוד מכובד, אתה יכול לעשות איתו המון המון דברים.
ויש כאלה להורדה מהאינטרנט, כל מיני תוכנות ל-FPGAs?
כן, יש אתר שנקרא Open Cores, שהוא אפשר להגיד המקבילה של GitHub לעולם הזה, ושם כל מיני מפתחי FPGA חובבים כותבים קוד בדרך כלל באיכות גבוהה, ואפשר ללמוד מזה בצורה מאוד יפה. זה צעד מאוד חשוב בקטע של ה-FPGA של העתיד שלו, זה הדבר הראשון. אני חושב שגם התכונות האלה של היכולת הדינמית שלו להשתנות תוך כדי עבודה, או בין כיבוי לכיבוי, והמקבילות שלו אלו תכונות שנעשות יותר ויותר חשובות עם הזמן, ככל שאתה רוצה להגיע לרבות ביצועים יותר גבוהות במוצרים שלך, כי בסופו של דבר אנחנו רואים שיש גבול לכמה מהר אתה יכול להאיץ את מהירות השעון של CPU. כבר נתקענו, אני חושב, פחות או יותר במקסימום שהטכנולוגיה הנוכחית מגיעה אליה. אז עכשיו אתה רוצה להאיץ את האפליקציה שלך פי 10, פי 20, אתה כבר נכנס לאופטימיזציות מאוד מורכבות. עם FPGA אתה יכול להקפיץ בכמה סדרי גודל, לא בהשקעה מאוד גדולה של זמן ואנרגיה, ביחס למשל לייצר ASIC חדש מאפס, שזה מאוד יקר ולוקח המון זמן ועולה, אתה יודע, מיליונים, כמו שאמרנו.
כלומר, בגדול נגיד אותה, נגיד פונקציונלית, לא יודע, אני מסתכל על פונקציונלית פשוטה, נגיד כמו, לא יודע, איתרנט מיוחד או איזשהו פרוטוקול רשת מיוחד שאין לו חומרה, אז לפתח את זה ב-FPGA זה עניין של מה, כמה שבועות? חודשים.
בוא נגיד שלפתח מערכת יחסית מורכבת, כמו למשל קונטרולר של אתרנט, זה יכול לקחת כמה חודשים טובים, אפילו אולי יותר, כי קונטרולרים כאלה...
אוקיי, לבן אדם אחד ו-FPGA. לעומת זאת, אם עושים את זה ב-ASIC, מה סדר הגודל?
אם אתה עושה את זה ב-ASIC, אז זה יכול לקחת שנה, שנתיים, שלוש, כי תהליך הייצור של ASIC הוא הרבה יותר מורכב, ואין לך את הפריבילגיה של לטעות. אתה חייב לבדוק את עצמך, אתה יודע, מחלקות בדיקה בחברות כמו אינטל, ולידציה, מה שנקרא, זה מחלקות ענקיות שהן, כל המטרה שלהם זה לוודא שאתה לא זרקת עכשיו מיליון דולר על לייצר חתיכת סיליקון מלאה לבאגים, שאחר כך צריך לייצר אותה עוד פעם. FPGA, אתה תעשה כמה איטרציות, תגיע לפתרון. דרך אגב, אחד מהדברים שלא ציינתי, שהן משתמשות בהן חברות שעושות ASICים, כמו אינטל למשל, זה בעצם, אחרי שהן עושות את התכן של השבבים שלהן, הן מריצות את התכן הזה על FPGA, בשביל לדמות את החומרה, בודקות שהתכן עובד כמו שצריך על FPGA, ורק אז מייצרות אותו במציאות ב-ASIC, מה שנקרא אמולציה. אז זה עוד שימוש מאוד מעניין, אם כי נשתי מאוד, אבל גם מאוד מעניין ל-FPGA.
אוקיי, בסדר. אז עצרתי אותך באמצע, יש עוד משהו להוסיף?
כן, אני חושב שהמכשול הגדול ביותר כרגע להצלחה של FPGA, זה בעיקר זה שאין פה הרבה יצרנים. יש פה שתי יצרניות גדולות, אלטרה וזיילינק, שתי השחקניות הגדולות בתחום הזה, שאין להם כרגע שום רצון לפתוח את העולם הזה של ה-FPGA בפני חובבים ומפתחים עצמאיים. הם לא מציעות כלים, מציעות מספר יחסית זעום של כלים חינמיים לשימוש כללי, אבל רוב הטכנולוגיה שלהם היא נשארת פרופרייטרי, וכל עוד אין לנו את החופש לשחק כמו באופן סורס, בעצם בסביבות תוכנה אחרות, אז מה שבעצם חובבים מוכשרים יכולים לעשות את טובת הקהילה מאוד מאוד מוגבל. אין כלים טובים לקהילה. אז זה כרגע האתגר הכי גדול שעומד בפני התחום הזה. פעם שנצליח לייצר כלים טובים לקהילה, התחום הזה יתפוצץ.
כן. נשמע שמתבקש פה איזשהו disruption. כלומר, השחקנים, אני מניח שהם ותיקים, עד כמה שוותיקים יכולים להיות, כי אמרת שזה רק התחילים שנות ה-90, והם לא ססים לפתוח את מה שהם כבר הרוויחו בעמל רב, אז מישהו צריך להיכנס ולזעזע את הספינה שלהם.
כן, זה לא קל. זה תחום די קשה, ה-barrier of entry מאוד גבוה בתחום הזה.
אוקיי, אז רן לוי, אנחנו הגענו לסיום של הפודקאסט המרגש הזה, איחוד הרענים. אז שוב, תודה רבה, היה לי לעונג.
היה לי כיף גדול.
יופי, מקווה לעשות את זה שוב, להתראות.
להתראות.